אתם מאזינים
ל-Ynet Podcast. 75 שנים לפסטיבל קאן. מה סוד הקסם של אירוע הקולנוע המצליח ביותר בעולם? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
בשבילי פסטיבל קאן זה המקום שאני הכי אוהב להיות בעולם. שהייתי ילד קטן במושב אביחי ליד נתניה בשנות ה-60, שקראתי בסתר לאישה ולעיתון, כי אבא שלי לא הרשה לי לקרוא את זה, אבי החקלאי המאצ'ו, וצריך להחביא אותה מתחת למיטה. חלמתי על קאן, חלמתי על, על השטיח האדום, חלמתי על כל הכוכבים. ובשבילי לבוא למקום הזה, שהוא בעיניי הבית השני שלי, כאן אני יכול להיות בו שוב ושוב, כי זה האהבה הגדולה שלי. זה לא רק בגלל הזוהר כמובן, זה בגלל הכל, בגלל השילוב הזה בין אומנות, איכות, זוהר, פאן. זה המונדיאל והאולימפיאדה של הקולנוע. בשבילי זה הדבר הכי חשוב בחיי.
אמיר קמינר, מבקר קולנוע בידיעות אחרונות, חי ונושם את פסטיבל כאן. בכל שנה וגם הפעם הוא יצד על השטיח האדום לצד כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם, ילגום קוקטיילים במסיבות היאכטות המפוארות במימי הריביירה הצרפתית, וגם ייהנה מקולנוע איכותי. היום ייפתח פסטיבל הסרטים המצליח בעולם, ה-75 במספר, ובכדי להבין את הסיפור שלו, צריך לחזור להתחלה.
הפסטיבל נוסד ב-1939 בתור קונטרה לפסטיבל ונציה שנשלט על ידי בעידן בוניטו מוסליני, והצרפתים רצו לעשות פסטיבל שהיה משוחרר מתכתיבים פוליטיים, אבל יום אחרי שהפסטיבל נפתח ב-39 פרצה מלחמת העולם השנייה והוא בוטל. הפסטיבל רק חודש בשנת 1946.
הפסטיבל פרושטי אבנגר הרנדו הקן לאנימציון דטנז אירו.
השנה אנחנו חוגגים לו יום הולדת 75, וזה אירוע מאוד משמח וכמובן זוהר וחגיגי וכדומה. למה הפסטיבל הזה חשוב? כי הוא משלב בצורה מבריקה זוהר ואיכות, אומנות וטרש. הוא עושה את זה ממש בצורה מאוד מעניינת, בגלל שהוא שומר מצד אחד על המסורת, על הקלאסיקה, כמו שצרפתים יודעים לעשות, לעשות כבוד ליוצרים ותיקים, להיסטוריה של הקולנוע, אבל מצד שני, הם מתעניינים בקדמה, בבמאים הצעירים, בקולות החדשים. השנה הם חוברו אפילו לטיק טוק בתור נותנת החסות. וזה מעניין איך כאן מנסה להתאים את עצמו למצב. השאלה היא האם הוא גברת קשישה שעושה ניתוח פלסטי לא מוצלח, או שהוא באמת מתבגר בחן ויודע להתאים את עצמו לזמן. נגיד, יש לו בעיה עם נטפליקס למשל לכאן, בגלל שהוא מסרב להציג סרטים שלא יוצגו בבתי הקולנוע, שאני מאוד מעריך את הנושא.
שזה מיושן קצת, חשיבה מיושנת.
זה חשיבה מיושנת, אבל נאמנה מאוד לאמנות הקולנוע.
מגפת הקורונה וגם עלייתן של ענקיות הסטרימינג הביאו לפגיעה קשה בתעשיית הקולנוע. והפסטיבל חייב דווקא השנה ודווקא עכשיו להוכיח לכולם למה המדיום הקולנועי כל כך חשוב.
ברור שהקולנוע הוא לא מה שהיה, אבל אני חושב שהמהדורה הנוכחית של כאן תבהיר לנו איפה אנחנו נמצאים. אני מקווה שיהיו שם יצירות מופת, אני מקווה שיהיו שם סרטים מפתיעים, נגלה במאים חדשים, יוצרות חד מעניינות. כאן צריך להעביר שלאנשים כדאי לצאת מהבית. הבעיה העיקרית של בתי הקולנוע שהמבוגרים פרשו מהסרטים. הם הולכים לכל מיני הצגות משעממות, לאופרות מייגות, אבל לסרטים טובים הם לא הולכים. נכון שגם ההיצע לא מזהיר, אבל עדיין יש בבתי הקולנוע עכשיו סרטים מעולים, כולל סרטים ישראלים, ונורא עצוב שהקהל לא נוער בהכרח לסרטים.
While we're down south, let's drop in at Cannes, where the third annual film festival has been held. Those who were lucky enough to be there got a good view of the stars arriving and could make a mental note of what their favorites were wearing.
בעבר הוליווד מאוד חזרה אחרי הפסטיבל. היו שנים שהכוכבים ההוליוודים באמת היו נוערים לשם בטירוף. נקודת המשבר הייתה אחרי 9/11, והוליווד פתאום התחילה להוריד מינונים. כי בשנים העברו, לפני שאני הגעתי לפסטיבל, היו מסיבות מטורפות של האולפנים הגדולים, ושחפכו שם המון כסף. ואז היה איזה סוג משבר, גם זה תלוי גם בעניינים הכספיים שפוקדים את העולם, ממשבר הבועה ב-2008. ברגע שיש איזה בעיות כלכליות, הוליווד מקמצת, כי זה כל המנגנון של יחסי הציבור, והכל זה שפיכת כספים.
אז מה יש בכאן שמושך אליו את כל כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם? אולי זה המסיבות המפורסמות, או שאולי זה הקסם הצרפתי שמשתדל לבדל את עצמו מהזור ההוליוודי, או אולי העובדה שמדובר במועדון סגור לכוכבים בלבד. שאלה טובה שצריך לבחון אותה, אבל מה שכן בטוח, שלאורך שנים הסלבריטאים פוקדים בהמונים את הפסטיבל, ומביאים לנו גם סקנדלים שונים ומשונים.
לכאן יצא דימוי של שחקניות שמתפשטות. אני זוכר את קודמיי שהיו מסקרים את כאן, אז הם היו תמיד כותבים על הבחורות שמתפשטות בחוף הים ודברים כאלה. והאחראית לכל זה זה סימון סילבה, שחקנית צרפתיה ילידת מצרים, שהחליטה שהגיע הזמן שהבחינו בנתוני הבולטים וכישוריה המופלאים. הייתה שחקנית בכל מיני סרטים בריטים סוג ג' והגיעה לכאן ונבחרה, כי היום כמובן אין את התחרות הטיפשית הזאת מיס פסטיבל, והתייצבה למסיבת עיתונאים והחליטה לעשות פוזות, ואז הצלמים קראו לה תורידי את החלק העליון, והיא עשתה זאת וחפנה את שדיה, הסתירה אותם. השחקן ההוליוודי הענק רוברט מיצ'ם בא כזה היה מופתע מאחוריה, נצמד אליה, וכמובן התמונות האלה עשו הופיעו בכל העולם.
חשבתם שזה עשי? חכו שתשמעו על הפסטיבל שהתחיל ולא נגמר.
עכשיו, 1968, פסטיבל שלא הסתיים, הראשון, כלומר, חוץ מהפסטיבל ב-39, כמה ימים לפני הסיום, הוא פוצץ. That night, the Latin Quarter of Paris became a battleground. מאי 1968, מרד הסטודנטים, שביתות כלליות בצרפת, והבמאים הצרפתים, כמו פרנסואה טריפו וגודר, מחליטים שצריכים סולידריות עם השובטים בצרפת, וצריך גם לשבות בפסטיבל. ובמאים התחילו למשוך את הסרטים שלהם, וגם השופטים חלק התפטרו. זה פסטיבל שבראשון שלא הגיע לסיומו, לא חולקו בו פרסים וכדומה.
ולא צריך ללכת רחוק עד ל-60s. גם בעשור הקודם היו שערוריות, כמו למשל ההתבטאות האנטישמית בפסטיבל 2011 של הבמה ידני לארס פון טריאר.
סתם שאלה תמימה של עיתונאית בריטית בענייני ארכיטקטורה או משהו, פתאום התחיל לצאת דברים עזועים, יש לו חוש הומור מפוקפק ובעייתי, והוא פתאום אמר שהוא מזדהה עם היטלר ושישראל היא קוץ בתחת.
What can I say? I understand Hitler. But I think he did some wrong things. Yes, absolutely.
זה הכל בגלל שהוא דיבר על זה שבילדות שלו הוא חשב שאבא שלו יהודי, ואז הוא גילה שאבא שלו בכלל זה לא אבא ביולוגי, שאבא ביולוגי שלו הוא גרמני, ואז הוא אמר שאני נאצי ואני מבין את היטלר. זה עשה המון סקנדל, והוא הוכרז פרסונה נוגרטה, אישיות לא רצויה, סולק מיד מהפסטיבל. הסרט שלו נשאר בתחרות, ואפילו השחקנית שלו, קירסטן דאנס, זכתה בפרס השחקנית, והוא לא הורשה להגיע לכאן עד 2018 נדמה לי, ואז הוא הגיע עם איזה סרט מחוץ לתחרות, הבית שג'ק בנה, וזה היה סרט איום ונורא לרוצח סדרתי שהיה שם הרג ילדים גם, ואני לא אשכח את הקרנת הבכורה, הייתה נהירה כזאת החוצה, שזה היה פשוט מטורף. בכלל, בכאן המבקרים וגם האורחים לא סלחניים, כלומר, אם יש משהו שמעצבן אותם, הם שורקים בוז, הם אומרים את דעתם, הם גם, אפילו בהחלטות לפעמים של חבר השופטים, גם זה יש להם מה להגיד.
טוב, זה לא מפתיע שהצרפתים אוהבים להגיד את דעתם, וזה עוד יותר לא מפתיע כשזה מגיע לאופנה, כי לפסטיבל כאן יש קוד לבוש חמור מאוד, ולא בטוח שיתנו לכם לעבור בשערי העיר אם לא תתלבשו בהתאם.
פעם היה סיפור שלפדריקו פליני הגאון האיטלקי לא ירשו להיכנס בגלל שהיו לו נעליים לא טובות, זה האגדה מספרת, לא תקניות, אבל אתה צריך לבוא עם חליפה, עם פפיון, סמלות מעצבים, עם נעלי עקב. יש לי חברה שלא הורשתה להיכנס כי היא לא באה עם נעליים, לא מצאו חן בעיני הסדרנים. והשיא היה שג'וליה רוברטס החליטה לפני כמה שנים, זה היה סקנדל גדול, והיא הורידה את נעלי עקב, הלכה יחפה על המדרגות של ארמון הפסטיבל, ונהיה כבר דיון שלם סביב הנושא של האם צריך להמשיך להקפיד על כל הקטע של הנעלי עקב, וכמובן דיון פמיניסטי גדול התפתח סביב הנושא.
אז ברשותך, אמיר, בוא נתעלם לרגע מהשעוריות ומהמנהגים של הפסטיבל, ונתעסק בסיבה שלשמה מתכנסים בכל שנה כל כוכבי הקולנוע הגדולים בעולם, הערכת אומנות והענקת פרסים. בסך הכל מוענקים 12 פרסים, ממצלמת הזהב, המוענק לסרט הביקורים הטוב ביותר, והדקל הזהב, הפרס הגדול ביותר של הפסטיבל, שאם טעיתם, נקרא כך על שם הדקלים בטיילת של העיר הצרפתית.
פרס דקל הזהב זה הפרס בעיניי הכי חשוב, הכי יוקרתי, הכי מדהים שיש בעולם הקולנוע, עם כל הכבוד לאוסקרים. לא בהכרח סרט שזוכה בדקל הזהב יזכה להצלחה קופתית, אבל תחשוב על כמה יצירות מופת הוא נענק להם דקל הזהב, מפוקליפסה עכשיו, עד לדולצ'ה ויטה, נהג מונית, ספרות זולה, וחברת התכשיטים שופרד היא הממונה כיום על העיצוב של הדקל, שזה באמת פסל שכל אחד היה שמח לקבל. למרבה הצער, אף סרט ישראלי עדיין, למרות שזכינו לו במעט פרסים, אף סרט ישראלי עוד לא זכה בתחרות. פעם אחת ממש היינו קרובים, וזה נגזל מאיתנו.
אישה עם בועז התקיימה בחורף 2006. באותו הלילה, הפעם הראשונה אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלשבק נוראי ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון, ממערב.
וזים בשיר, יצירת המופת הגדולה של ארי פולמן, הייתה מועמדת רצינית לפרס. כל המבקרים היו פתוחים, בדרך כלל הבמאי שמגיע לפסטיבל מציג את הסרט שלו, ונשאר 3 ימים. ארי כבר נשאר עד הסוף. הוא היה בטוח שזה ביד שלו או פרס אחר. ואני לא אשכח את הטקס הזה, זה היה כל כך עצוב וכל כך טרגי, ובדרך כלל אומרים להם להגיע, למי שזוכר אומרים להגיע. ארי פולמן התייצב לטקס, כי מישהו אמר לו להגיע. היה שם שערוריית שיפוט איומה, שון פן, היה יושב ראש חבר השופטים. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל הוא היה על חומרים אסורים כנראה. וכנראה בכל שם בבלגן הם שכחו מוואזים בשיר. במסיבת העיתונאים שנערכה אחרי הטקס, שאלתי את שון פן, איך זה יכול להיות שוואזים בשיר לא זכה למרות הבאז? אז הוא אמר, זה רק מוכיח שאנחנו, השופטים לא פעלו על פי באז או כזה. ארי אמר לי פעם שכל סרט יש את הקרמה שלו, וזה קרמה מעצבנת, כי הוא היה צריך לזכות.
ולסים בשיר הוא אולי הסרט הישראלי שהגיע הכי רחוק בכאן. אבל הוא לא לבד. פרט אליו, הקולנוע הישראלי זוכה לשם כבוד בפסטיבל כבר שנים. עוד משנות ה-50.
תעשיית הקולנוע הישראלית הייתה ממש בחיתוליה. כבר זכינו לסוג של הישג. הסרט גבעה 24 אינה עונה, שעוסק בקרב עם מלחמת השחרור, התקבל התחרות הרשמית, וחיה הררית קיבלה ציון לשבח הלופתה. בין הזכיות הגדולות יש לנו את עודד קוטלר ב3 ימים וילד, פרס השחקן המצטיין, חנה לסלאו זכתה על אזור חופשי של עמוס גיטאי, היה כמובן את ההישג המקסים של ביקור התזמורת, שהוצג במסגרת השנייה בחשיבותה מבט מסוים. אני תמיד אזכור את הרגע הזה, את ההקרנה הזאת, הייתי בהמון בחורות. ואחת הבחורות שאני הכי אזכור, בגלל שזה הרגע כזה קסום, מרגש, דמנו. א', רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, שהייתה במלכה של כאן, שמאוד אהבו את הצרפתים וכולם. וססון גבאי וסלח בקרי, והם התקבלו בכל כך הרבה אהבה וחום, והקהל עמד שעות, לא שעות, אני מגזים, דקות על הרגליים ועיריה, וזה היה מדהים. הוא זכה בכמה פרסים כאלה קטני, כלומר, במסגרת שלו. יוסף סידר זכה בפרס מאוד משמעותי על הערת שוליים, פרס התסריט, ואז היה פסק זמן של 10 שנים, שלא היינו בתחרות הרשמית, היינו במסגרות אחרות, ואז הברך של נדב לפיד הגיע, הוא קיבל את הפרס היוקרתי של פרס חבר השופטים. השנים האלה שוואזים בשיר, סוף העשור הראשון של המילניום, אז היה ממש פריחה של הקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי היה הדבר הכי חם בעולם בכלל. זכינו בפסטיבלים, היינו מועמדים לאוסקר, היינו הדבר החם, כמו שהיה פעם הקולנוע האיראני, פעם היה דרום קוריאני, היה פעם הרומני, אז פתאום הקולנוע הישראלי, זה היה הקולנוע הכי מדובר, היוצרים הישראלים היו מאוד מבוקשים, והשנה, אולי גם בגלל הקורונה, אני לא יודע מה קרה, אף סרט ישראלי, חוץ מסרט סטודנטים, לא התקבל לתחרות הראשונה.
ואם אנחנו מדברים על ישראל, אי אפשר להתעלם מהגוון הפוליטי שהקולנוע הישראלי מעניק לפסטיבל, שכאמור כל מטרתו הוא הפצת תרבות וקולנוע. בשנים האחרונות הפך הפסטיבל לזירת התגוששות פוליטית, אם זה פעם ישראל מול פלסטין, פעם איראן נגד ארצות הברית, והשנה יש לנו להיט חדש, רוסיה נגד אוקראינה. אמיר בוגן, כתב הקולנוע של ויינט, גם אתה נמצא בכאן. מה הפך את הפסטיבל לכל כך פוליטי?
פסטיבל כאן זה קצת כמו האירוויזיון. בטבע הדברים מגיעים אנשים מכל העולם, יש שם כפר בינלאומי ויש המון חשיפה והמון תקשורת ושיח. בסופו של דבר זה אירוע שמוקדש לקהילת הקולנוע וברובה למקצוענים. אבל בין המקצוענים יש גם עיתונאים, וברמה של תעודה עולמית, כן, תמיד יש מספיק צלמי פפרצי, ויש מספיק עיתונאים שידווחו על כל מיני מחוות ומחאות, כמו למשל מצד אחד הסמלה הידועה של מירי רגב.
ומהצד השני לא אחת ישנן חרמות ומחאות סביב אירועים פוליטיים. למשל בשנה שעברה הקאסט הערבי של הסרט הישראלי ואי בוקר של אירן קולירין החליט להחרים את הפסטיבל בשל מה שהשחקנים מכנים מדיניות האפרטהייד בשטחים. אבל תתפלו, אנחנו לא המדינה הכי מעוררת מחלוקת בפסטיבל.
האומה הכי מושמצת בכאן זו דווקא איראן. זאת אומרת, למרות שיש המון קולנוענים שמגיעים ומקבלים יחס מאוד יפה בכאן, בין השאר בגלל היחס של השלטון בטהרן לאומנים שהם יוצאים מהתלם ויוצאים מההכוונה של השלטון, ואז היו לא מעט מקרים של במאים שנכנסו למעצרי בית וכל מיני כאלה. היו מחאות פומביות, למשל של ז'וליאט בינוש ב-2010, מעל במת הפרסים שהיא הניפה שלד של ג'פר פנהי, שהוא במה איראני שלא הורשה להגיע להקרנות של הסרטים שלו בגלל שהוא במעצר בית. אני חושב שבעיקר הדברים שמעסיקים ומקבלים תעודה תקשורתית, שוב, בעיקר בארץ ולפעמים גם בעולם, זה המחאות מעל הבמה. זאת אומרת, המחאות של היוצרים עצמם, פחות הסרטים.
כפי שהבנתם, בכאן מתים על סכסוכים, בעיקר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
בקטע הפלסטיני דווקא, אין יותר מדי סרטים פלסטינים שמתקבלים לפסטיבל. רובם, אגב, הם נגיד כמו הסרט שיוצג בפסטיבל וקוראים לו חום ים תיכוני, של מה אחת שהיא חיפאית בכלל, וגם סרט צולם בישראל, אבל הוא לא נחשב ישראלי, וגם לא, אין שם כסף ישראלי. אבל מה שחשוב, נראה לי להגיד, זה שהסרטים הפלסטינים שמתקבלים ומקבלים הערכה בכאן, הם סרטים שהם מאוד מאוד עדינים. אגב, בניגוד לפסטיבלים אחרים בעולם, הם מאוד מאוד עדינים, בעיקר מתעסקים בעניינים אישיים ובחוויה אישית של דמויות פלסטיניות. כמובן, הסכסוך תמיד ברקע והכל, אבל יותר מתעסק בטרגדיה הפלסטינית ובחוויה הפלסטינית, של גלות ושל כיבוש ושל מה זה אומר להיות קורבן וזה, אבל אין, הביקורת נגד ישראל היא לא כל כך גלויה וחדה ותקיפה, כנראה בגלל שזה פשוט, הסרטים שהם כאלה, הם פשוט מאוד חד-צדדיים ולא מעניינים גם את הצרפתים וגם את האנשים שאחראים על התוכנית אמנות של הפסטיבל, פשוט הם לא כל כך מעוניינים בסרטים תעמולה.
ואם בתעמולה עסקינן, גם מפיקי פסטיבל כאן מחרימים את רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה, כמו שקורה בתחומים רבים נוספים. וזאת למרות שגם כאן בכאן, לאורך שנים, הרוסים ניצלו את חופש הביטוי והפתיחות האירופאית בכדי להראות נוכחות ועוצמה.
בכל שנה יש ניסיון של הרוסים להראות נוכחות מאוד גדולה בשוק הסרטים הבינלאומי בכאן. יש חברה שנקראת רוסקינו, חברת בעצם הפקה של המדינה. היא מנסה לקדם המון פרויקטים ועושה מלא מסיבות ומפנקת את האורחים וכאלה. קצת כמו איראן, לרוסיה יש בהם סרטים שהם ממומנים על ידי המשרד התרבות הרוסי, אבל לא ממש מיישרים קו עם המשטר של פוטין. יש כמה וכמה במאים כאלה, שדווקא בכאן הם מאוד פופולריים. האחרון שבהם הוא בחור שנקרא קיריל סרברניקוב, שאחרי שעשה סרט ב-2016, שלא כל כך מצא חן בעיני נציגים של פוטין, נכנס לאיזשהו בלגן משפטי, והוא לא יכול לצאת מגבולות המדינה, יש לו צו איסור יציאה מרוסיה, ודווקא מאז הוא התחיל לסגסג בכאן. בשנה שעברה היה לו סרט די מטורלל שהוקרן בידרו, וכמובן שהיה, כמו שאמרתי, יש כאילו מחאות והפגנות, הייתה הפגנת תמיכה מאוד מאוד גדולה בקיריל סרברניקוב, כולם הסתובבו עם סיכות עם התמונה שלו וכאלה, והשנה הוא חוזר שוב, כאילו כאן מכניס אצבע בעין של פוטין ואומר, היי, אתה לא סובל את קיריל סרברניקוב, אתה לא אוהב את המסרים שערורייתיים שלו מבחינה פוליטית, מבחינה מינית, ולמרות זאת אנחנו נמשיך לתת לו במה, שוב ושוב, בתחרות הרשמית, הוא התחרה על דקל הזהב.
ולא רק המאבקים הפוליטיים תופסים מקום בפסטיבל, אלא גם מאבקים תרבותיים. צרפת, מערכת הפסטיבל, משתמשת בכאן ככרטיס הביקור שלה כמעצמה תרבותית. אבל הם קצת חיים בסרט. תרתי משמע.
אפשר להגיד שהצרפתים באופן כללי נלחמים על המעמד שלהם כמעצמה תרבותית בעולם. ואני לא חושב שהם כאילו באמת מעצמה פוליטית, אבל מבחינה תרבותית הם עדיין תופסים את עצמם כמובילים בעולם, הם קצת חיים בבועה של עצמם, אבל אין ספק שאם רואים את התוכנית של, של כאן, יש סוג של רתיעה מסרטים אמריקאים, לא נראה בפסטיבל כאן פלישה אמריקאית מבחינת התכנים עצמם, והסיבה היא שהצרפתים עדיין רואים את עצמם כמי שבאמת עושים קולנוע וקולנוע חשוב. זה בניגוד אגב, נגיד, לפסטיבלים כמו ונציה ופסטיבלים אחרים בעולם שהם מאוד רוצים את הסרטים הכי גדולים של הוליווד. וכאן פשוט בגלל שהם רואים את עצמם כמובילים, הם יכניסו הרבה יותר תוכן צרפתי, זה גם סוג של אמירה מבחינתם, אתם תעשו כסף, אנחנו נעשה זיכרונות ומסרים ויצירות אמנות. מצד שני, עדיין כאן צריך להביא קהל, וכאן צריך להביא כוכבים, וכאן צריך לקבל מקום בתקשורת, ובשביל לעשות את זה הוא חייב להביא סרטים גדולים, כוכבים מהוליווד. הפשרה שלו זה פשוט להציג אותם מחוץ לתחרות, בתור איזו הקרנה מיוחדת, כמו טופ גן שהיה השנה, ובכך הוא מאזן בין האמירה תרבותית, נגיד פוליטית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ומול הצורך להביא תשומת לב ולהביא כסף לפסטיבל.
אז אמיר בוגן, תהנה בפסטיבל. תודה רבה.
תודה לך.
מיד נמשיך עם הכותרת על פסטיבל כאן, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
מעבר למלחמות ומשברים דיפלומטיים, אפשר לראות גם שינויים חברתיים המשפיעים על הפסטיבל, כמו מהפכת המיטו. אמיר קמינר, איך השינוי בקוד ההתנהגות משפיע על כאן?
יאמר מיד, פסטיבל כאן היה שדה הטרף של הרבה טורפים חילות, כמו ארווי ויינסטין. אני ראיתי אותו בפעולה במסיבות רבתניות, ראיתי גם את דומיו, לא בהכרח מפיקים הוליוודים, גם שכים, כל מיני מפיקים אירופאים, כל מיני אנשי עסקים, במסיבות הרבתניות הדקדנטיות, מוקפים בכל מיני נערות ממזרח אירופה, או בכוכבניות שנורא רצו להגיע, והם ניצלו מספיק נשים שם. ואני לא גאה בצד הזה של כאן.
In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. I was 21 years old. This festival was his hunting ground.
לעולם לא אשכח, איך ישבתי בטקס הסיום של 2018, והשחקנית האיטלקייה אסיה ארג'נטו הגישה פרס ואמרה בהקדמה שלה ב-1997, נאנסתי כאן על ידי ארווי ויינסטין. והיא לא הסתפקה בווידוי האמית שלה נגד המפיק ההוליוודי, ושלחה גם רמז נוקב ליושבים בקהל. אפילו הערב יש ביניכם כאלה שעדיין צריכים לשלם הפשעים שביצעו. ברור לך שהאולם היה רטט, כאילו היה צמרמורת, היה רחש. זה עשה אימפקט עצום, וזה, אני מניח שהיום אנשים פחות יעיזו. כל המסיבות האלה שהיו על היאכטות, נעשו דברים שלא היו צריכים לעשות, ולמרבה השמחה, הזמנים משתנים, והאווירה עכשיו הרבה יותר נקייה. אולי פחות זוהרת, אולי פחות כיפית. בכלל עכשיו הכל פחות נוצץ, גם בגלל ענייני כסף, כי יש פחות כסף בעולם עכשיו.
אז עם פחות מסיבות מפוקפקות, עם תעשיית קולנוע פוסט-קורונה, ובלי רוסיה, מה יצפה לנו השנה לשטיח האדום בכאן?
טוב, אז השנה היו שני אירועים מאוד בולטים. הבחורה של אהבה בשחקים מאבריק, 36 שנה אחרי הלהיט הגדול, אהבה בשחקים. יש שם את תום קרוז. תום קרוז לא היה 30 שנה בכאן. הוא הגיע ב-1999, הגיש בטקס הסיום פרס לסרט הזוכה, והציג את סרטו עם ניקול קידמן זוגתו דאז, הרחק מכאן. אבל תום קרוז, הסרט התקבל בבוז, והוא הפסיק לבוא לכאן יותר. אתה זוכר את השיר מהסרט הראשון?
כמובן.
Take My Breath Away של להקת ברלין, כמובן חרחח את המצעדים בכל העולם, זה שיר רומנטי כזה. הרבה אנשים זוכרים את זה בזיכרונות שלהם, אתה לא נולדת אז.
השלמתי פערים.
השלמת פערים, והשנה לכבוד מבריק הם רצו לשמור על הפסקול ראוי, והם גייסו את ליידי גאגה, שהשתתפה בכתיבתו, וגם תרמה בלדה, שגם היא כבר מככבת, קליפ מושקע.
I wish to promote you, Mr. Presley.
הסרט השני הוא אלוויס, באז לורמן הזכור לטוב במולן רוז', מגצבי הגדול, השחקן האוסטרלי עושה סרט על אחד האייקונים האמריקאים הכי גדולים, אלוויס פרסלי, לא מעט שחקנים הוליוודים גילמו בעבר את מלך הרוקנרול, המלך, והפעם שחקן פחות מוכר, אוסטין רוברט באטלר, הולך מגלם אותו. הסרט עוסק בקשר בין פרסלי למרגן שלו, אלוף משנה תום פארקר, שאותו מגלם תום הנקס. אז זה פסטיבל עם שני תומים, תום קרוז ותום הנקס, זהו.
אז נשמע שיהיה לך כיף בפעם המי יודע כמה, ותחזור אלינו עם סיפורים שיספיקו ל-75 השנים הבאות. אמיר קמינר, תודה רבה.
היה העונג שלי, אני עכשיו יכול ללכת לשטיח האדום עם תחושה כיפית שחלקתי את הידע שלי עם כל מאזיננו.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על הקולנוע בעולם הפוסט קורונה. חפשו בספוטיפיי את הפלייליסט מגזין הכותרת. אל תתביישו להציע לנו רעיונות לפרקים נוספים שבא לכם לשמוע, כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עריכה לשונית אור שמש. סיוון חילאי תהיה כאן מחר עם פרק נוסף, ואני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.